מדברים עברית. סדרות ההסקטים של אתר עברית.
שלום לכולכם, שלום לכולכם. כאן שמואל רוזנר ואתם עם הכיפות והשואל. כמה שנים אתם רוצים לחיות? כמה שנים? כמה שנים מעכשיו? כמה שנים בכלל? אין ספק שבני אדם, זה כבר מתוך הספר הנהדר הגוף של ביל ברייסון, אין ספק שבני אדם מאריכים ימים יותר מאי פעם בעבר. הסיכוי של אמריקאי בן 70 למות בשנה הקרובה הוא 2% בלבד. בשנת 1940 היינו יכולים לומר את המשפט הזה על אמריקאי בן 56. 90% מבני המדינות המפותחות מגיעים ליום הולדתם ה-65, רובם הגדול עושים זאת כשהם נהנים מבריאות טובה. אך דומה, זה עדיין ברייסון, דומה שהגענו לנקודה של תועלת שולית דואכת. חישוב אחד מצא, כי אילו גילינו מחר תרופה לכל סוגי הסרטן, היה הדבר מוסיף 3.2 שנים בלבד לתוחלת החיים הכוללת. חיסול מחלות הלב לכל צורותיהן, עד האחרונה שבהן, היה מוסיף 5.5 שנים בלבד. הסיבה לכך היא שרוב מי שמתים מדברים כאלה הם זקנים בין כה וכה, ואם לא ימותו מסרטן או ממחלת לב, הדבר יקרה מסיבה אחרת. ואין עוד גורם שלגביו הדברים נכונים כל כך, כמו מחלת אלצהיימר. חיסולה המוחלט, טוען הביולוג ליאונרד הייפליק, היה מוסיף 19 ימים בלבד לתוחלת החיים. להערכת החיים שלנו היה המחיר, כפי שציין דניאל ליברמן, והנה ציטוט שלו, רק 10 חודשים מכל שנה שנוספה לחיינו אחרי 1990, הם בבריאות. סוף ציטוט. כבר כיום, כמעט חצי מהאנשים מגיל 50 ומעלה, זה אומר גם אני, סובלים מסוג כלשהו של כאב או ליקוי כרוניים. השתפרנו מאוד בהערכת החיים, אך לא בהכרח בשיפור איכות החיים. עלות אוכלוסיית הקשישים לכלכלה גבוהה מאוד, בארצות הברית הקשישים מהווים 1/10 מהאוכלוסייה, אך תופסים חצי מהמיטות בבתי החולים וצורכים שליש מכל התרופות. לפי המרכז לבקרת מחלות של ארצות הברית, נפילות של זקנים לבדן עולות לכלכלה האמריקאית 31 מיליארד דולר בשנה. עד כאן היה ברייסון. והיום נדבר על תוחלת חיים, על תוחלת חיים, על איכות חיים, על הערכת חיים. לא נדבר עם ברייסון, נדבר עם פרופסור ניר ברזילאי. הוא מנהל של מכונים, של מעבדות, של מחקרים לחקר הזדקנות, הוא מנהל אותם בעיקר בקולג' אלברט איינשטיין לרפואה בניו יורק. הוא גדל בחיפה, למד רפואה בטכניון, שירת לא מעט שנים בצבא. אם תחפשו את שמו בגוגל, כאמור ניר ברזילאי, לא תתקשו למצוא מאמרים וערכים שיתארו לכם את קורות חייו, וגם את ההישגים שהשיג במהלך קורות חייו. ניר ברזילאי דיבר איתנו קצת על התנ"ך, וקצת על הנרי קיסינג'ר, וקצת על א' ב' יהושע, ובעיקר דיבר על השאלה אם ואיך וכמה נכון ואפשר לחיות. זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות רבות בהקשר פילוסופי, אבל אנחנו עסקנו בעיקר בצד המדעי-רפואי. ברזילאי הוא חוקר שמתעניין בגנים, בתאים, בתרופות, באורח חיים, בתורשה, בתזונה. עוד רגע נדבר איתו על כל אלה. סדרת ההסקטים הכיפות והשואל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. יש לנו אתר אינטרנט, אם אתם לא מכירים אותו, מהרו ובקרו, kipshu.com, kipshu.com, kipshu, כמו הכיפות והשואל, שם תמצאו את כל ההסקטים שלנו וגם את הספרים שלנו, את היום השמיני של מיכה גודמן, ספר שהוצאנו לפני פסח, ואת ההיסטוריה רשומון של גדי היימן, ספר שהוצאנו קצת אחרי יום העצמאות. עם גדי היימן שוחחנו בשבוע שעבר, כן? שיחה מעניינת מאוד על ספר מעניין מאוד, ההיסטוריה רשומון. כדאי לכם לבדוק אם הוא מעניין אתכם. וכשאתם באים לאתר שלנו לבדוק, או לרכוש, או לקרוא, השאירו כתובת מייל במשבצת שמוקצת לזה, כדי שנוכל לשלוח לכם נוזלטר פעם בחודש, ולעדכן במה שקורה אצלנו. ואם אתם נהנים ממה שקורה אצלנו, ספרו לחברים וחברות, סקרנים וסקרניות. נחזור לברזילאי, ניר ברזילאי, מיד נחזור. נדבר איתו על מתושלח, על אברהם ושרה, על DNA, על מיטוכונדריה, על סוכרת, על שמעון פרס, על גיל 120, על גן אריכות החיים, אין דבר כזה, על חיי נצח, גם זה כרגע אין, וזה גם לא מה שברזילאי עובד עליו. על דמנציה, על תרופות, על זקנה, על ג'ו ביידן ודונלד טראמפ, על קמטים. קמטים, אלה שיש לכם במצח. מיד אחרי האות. ניר ברזילאי, שלום.
שלום, טוב להיות איתך.
בן כמה אתה?
אני כבר מכשיל אותך פה. יש לי גיל כרונולוגי. הגיל הכרונולוגי שלי הוא בן 68.
אוקיי.
אבל בעצם השאלה שאני שואל זה מה הגיל הביולוגי שלך. כי הגיל הכרונולוגי והגיל הביולוגי הם לא אותם דברים.
לא דומים.
לא דומים.
לא דומים אצל כולם.
לא, תראה, אתה מכיר חברים שלך, הילדים שלך מכירים את החברים שלכם, והם באותו גיל, ואתה רואה שחלק מזדקנים יותר מהר, וחלק נשארים צעירים. אני חושב, אינטואיטיבית, כולנו מבינים את זה. וזה מתורגם לאריכות חיים גם. אז זה בעצם מה שאתה, השאלה שלך, היא בדיוק הפתח למחקר שלי. מה ההבדל בין הגיל הביולוגי והכרונולוגי, ובמיוחד, מה אפשר לעשות בקשר לזה?
כן, אני פתחתי בשאלה בין כמה אתה שבחברה מתורבתת נחשבת בעצם לשאלה לא מנומסת במיוחד. אז, ושאלתי אותה כי אמרתי, אם אדם כמוך שזה עיסוקו, בעצם אין שום בעיה של נימוס בלשאול ישירות בין כמה אתה. זה נכון? כלומר, זה המצב?
כן, זה נכון. והתשובה הרבה פעמים היא, בין 100 אני נראה לא רע, נכון?
כן. אתה עוסק במחקר שמטרתו להאריך את חיינו.
לא.
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 אוקיי, להאריך, לא להאריך את חיינו.
להאריך את בריאותנו, אוקיי? להאריך את בריאותנו. אתה יודע, אתה לא רוצה לחיות 20 שנה עם אלצהיימרס, נכון?
כן.
המנגנונים של הזקנה שאנחנו מוצאים, הם מנגנונים, בוא אני אתחיל את זה אחרת. דיברנו על הגיל הביולוגי והכרונולוגי.
כן.
ואני חושב שזה אנשים מבינים. אני חושב מה שאנשים לא יודעים, שהביולוגיה הזאת שאנחנו רואים, זה שאנחנו יודעים מי זקן ומי צעיר, ומי מזדקן מהר ולא, הביולוגיה הזאת היא זה שדוחפת את המחלות. אוקיי? זאת אומרת, הזקנה היא מה שגורמת למחלות. ואני מדבר על אלצהיימר, אני מקבל על מחלות לב, על סכרת, על סרטנים.
כן.
למשל, אתה יכול להיוולד עם גנים לאלצהיימר. יש גן שקוראים לו APOE4. ואם יש לך, יש לך הומוזייגוסיטי של זה, הסיכוי שלך להיות אלצהיימר בגיל 60 או 70 ולמות בגיל 80 הוא גבוה.
גבוה, מאוד. כן.
אבל כשאתה נולד, אתה, אין לך אלצהיימר, וכשאתה בן שנה לא, ובן 10 לא, ובן 50 לא, אתה צריך את הזקנה להביא את המחלה.
כלומר, מה שמתניע את הפעולה של הגן הזה, או מה שהופך אותו למספיק דומיננטי כדי להשפיע על המוח שלי, זה מה? זה שהוא מזהה סביבו תהליכים של...
תהליכים שהם לא תקינים בזקנה, אוקיי? תהליכים שהם לא תקינים בזקנה, והם אז גורמים להופעת המחלה הזאת. ובשביל זה, זה קונספט מאוד חשוב, כי מה שאנחנו אומרים, לטפל בזקנה, אנחנו צריכים לטפל לפני המחלות, אוקיי? אנחנו צריכים להתערב לפני המחלות, כי מה שאנחנו רוצים זה למנוע את המחלות. אז הקונספט הזה הוא מאוד חשוב. הדבר השני שחשוב לדעת, שאנחנו הצלחנו בכל מיני אמצעים, גנטיים וסביבתיים ועם תרופות, הצלחנו לעכב את המחלות, אוקיי, לעכב את הזקנה,
כן.
לעכב את המחלות, ובאותו מנגנון גם להאריך חיים. אוקיי, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לך, שזה שאני מאריך את הבריאות, אני לא מאריך את החיים.
כן, אוקיי? כי אם המחלות מתעכבות, והמחלות הן סיבת המוות בחלק גדול מהמקרים, אז
בדיוק.
באופן טבעי אתה תאריך את החיים. אבל תן לי רגע לשאול שאלת אדיוט על הגן הזה, כלומר, נתעכב עליו. אתה אומר שכאשר הוא מזהה תהליכי הזדקנות, או כאשר קיימים תהליכי הזדקנות, אז הגן הזה מתחיל לפעול את פעולתו. מה שאומר שבעצם כשאתה ניגש אליו, אתה יכול לעשות אחד משני דברים, או לנטרל את הגן, או לנטרל את תהליכי ההזדקנות, כדי למנוע מהגן לה... מה יותר טוב לעשות?
בדיוק מה שאת אומר, ואני חושב התשובה הישראלית זה גם וגם, נכון?
כן.
עכשיו תראה, יש תהליכים של הזקנה, שאם אתה מתחיל אותם מוקדם מדי, הגן הזה לא יבוא לידי ביטוי. אני רק אולי אקפוץ קצת, אבל יש לי כמה מאות של בני 100, אוקיי? יש לי 750 אנשים בני 100.
מה זאת אומרת, יש לי...
במחקר שלי, בקבוצת מחקר שלי.
חוקר, כן, קבוצה כזאת.
אני חוקר, והם לא שלי, אבל הם משתתפים איתי בקבוצת
מחקר. אולי בשלב הזה כבר יש לך סוג של בעלות עליהם גם.
יש לי יחסים איתם.
כן.
עכשיו, חלק מהם, יש להם את הגנים האלה שסיפרתי לך, של APOE4, שמקבלים אלצהיימר בגיל 60, ומתים בגיל 70-80, והם בני 100 ובלי אלצהיימר. כי להם יש דברים שמעיתים את תהליך הזקנה, ואז הגנטיקה הזאת בכלל לא חשובה.
אתה יודע להגיד מה שלא קיים אצלם, הוא זה שמונע מהגן הספציפי הזה לעבוד? כלומר, כמה אתה יכול לדייק בעניין הזה ולהגיד, אם אין לך, לא יודע מה, סוכר או, 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 או משהו אחר מסוג כזה, הגן הזה לא יעבוד?
אני יכול מאוד להתמקד, יש לי דוגמאות, אבל אתה יודע, למה שאני עושה קוראים research, נכון? אם מצאנו את זה בפעם הראשונה, לא היינו צריכים to research.
research, okay? כן, לחזור ולחקור.
אז יש לנו כמה דברים, והצורה בסופו של דבר להגיע לכל האמת, זה להרחיב את המחקר, לנסות תרופות, לעשות דברים אחרים. אז פרסמנו עכשיו, אני פרסמתי עם עוד חוקר ישראלי, חסי כהן, שלמד איתי רפואה ואנחנו משתפים פעולה, על איזה מנגנון שבאמת מעכב את ה-E4 הזה מצד אחד, ומצד שני מעריך חיים.
אוקיי.
זאת אומרת, יכול להיות ש...
ומה זה, אתה יכול להסביר לי בשפה שגם אני אבין, מה זה המנגנון הזה?
וואו, איך שפה אני נכנסתי לצרות, אבל אני אגיד משהו מעניין. הגנים שלנו נמצאים בגרעין, לכל התאים שלנו, ביליונים תאים, יש
גרעין התא ובו מקופל ה-DNA.
יש את האינפורמציה של ה-DNA. ובה אנחנו מתמקדים, גם אני מתמקד הרבה ב-DNA הזה. אבל יש לנו עוד איבר חשוב מאוד בתא, שקוראים לו מיטוכונדריה.
כן.
שהוא המקור האנרגיה, המפעל האנרגיה בתאים.
כן.
המיטוכונדריה באה בעצם חיידק, שפעם עשה סימפיוזה עם התא. התא היה עלוב באבולוציה שלנו, היה מאוד עלוב, כמעט לא היה פעיל, החמצן היה הורג אותו, והמיטוכונדריה הזאת הגיעה אליו, ופתאום נתנה לו אנרגיה, הגנה עליו מפני החמצן. אוקיי, אז יש לנו מיטוכונדריה. מה שאנשים מפספשים של המיטוכונדריה הזאת, יש גם DNA. אוקיי? ובדי-אן-אי יש...
הוא לא הדי-אן-אי שלנו, הוא הדי-אן-אי, מה, של החיידק?
הוא הדי-אן-אי במקור של החיידק, אוקיי, אבל אנחנו מדברים על מיליוני שנה. אגב, את המיטוכונדריה שלנו, אנחנו יורשים מהאימא שלנו רק. אבל המיטוכונדריה הזה, יש בה אינפורמציה גנטית שמתורגמת, וכשאני אומר אינפורמציה גנטית, יש די-אן-אי, אבל הדי-אן-אי הזה צריך להשתכפל ולבוא לידי ביטוי ולייצר חלבונים ודברים כאלה, נכון? אז זה עושה את זה. ואנחנו מצאנו שורה של חלבונים שבאים מהמיטוכונדריה והם שייכים לזקנה. ואחד מהם יש לו אינטראקציה במקרה עם ה-APOE4 הזה.
כלומר, בעצם באמצעות דברים שהמיטוכונדריה מייצרת, אתם פועלים על ה-DNA שהוא ה-DNA שלי. ה-DNA האנושי מול ה-DNA המיטוכונדרי, הם...
כן, הם שניהם שלך, והם שניהם חיים בשלום המון שנים, אבל מה שאני אומר יותר...
אבל כשאני מדבר על ה-DNA שלי, אני מתכוון הרי ל-DNA שמייצר את התכונות שלי, ואת המראה שלי, ו...
אז ה-DNA, אז זה העניין, ה-DNA, פספסנו את זה, חשבנו שהמיטוכונדריה מייצרת רק דברים של המיטוכונדריה, לא. מייצרת דברים שהולכים מהמיטוכונדריה, נכנסים לתא, יוצאים מהתא, עובדים על המוח. אוקיי?
כן.
אז כל העסק הזה זה כאילו גילוי נורא חשוב שלנו, והרבה אנשים עכשיו עושים מחקר על, קוראים לזה mitochondrial derived peptide, ואפילו היה לי איזה ביוטק שייצר תרופה
שמבוססת על התכלית הזאת?
שמבוססת על תיקון של של הדבר הזה. אני לא התכוונתי היום לדבר על זה, אבל אני עונה על השאלה.
השאלות הוליכו אותך לשאלה.
כן, נכון, ואולי הדגים לך שהדברים מסובכים, אבל אני חושב שהתחלנו מזה, שאתה שאלת אותי, אני רציתי לתת לך דוגמה, אתה שאלת אם יש דוגמה ספציפית, שהראיתי שמשהו קרה אצל אדם, ואני חושב שיש לנו לפחות הנחות, יש לנו תמיכה בזה, ואנחנו צריכים לאשר את זה. אז איך אנחנו מאשרים את זה? למשל, אני עכשיו מוליך מהלך, לי יש 750 בני 100, ואגב, הם כולם אשכנזים יהודיים.
כן. אז, כי אתה חוקר גם גנטיקה של אשכנזים יהודים.
לא.
באיזשהו אופן.
באופן עקיף. אני לא בחרתי אותם בגלל שהם, לא בחרתי אותם כדי לדעת מאיפה באים היהודים האשכנזים, בחרתי אותם כי במחקרים גנטיים, אתה רוצה קבוצות, אם אני הייתי הולך ברחובות בניו יורק, ומגייס אנשים בני 100,
כן.
היו הודים שחורים, זה המון רע של אוכלוסיות.
אתה רוצה בעצם אוכלוסייה הומוגנית יחסית.
בדיוק.
כן.
בניו יורק זה עוד יותר חשוב, כי הומוגני זה לא רק גנטית, אלא באמריקה, החינוך שלך, רמת החינוך שלך, או רמת הכלכלה שלך, היא גם אומרת כמה זמן אתה תחיה, ואיזה ביטוח רפואי יש לך, והיהודים מבחינה זאת הם מאוד שווים בחינוך שלהם, ובשביל זה אני לא הייתי צריך כל כך להתייחס
לשאלה של רקע סוציו-אקונומי, וכן מאגרים, לא מאגרים, גדלו עם הורים בעייתיים, הורים לא בעייתיים, כן אלכוהול, לא אלכוהול, כל השאלות האלה.
בדיוק, אז הם הוגנים גם גנטית, וגם מהבחינה הסוציו-אקונומית.
טוב, בעצם בהכנה לשיחה בינינו, כמו שאנחנו עושים כאן בדרך כלל, ביקשתי ממך לחשוב על שלושה ספרים שתרצה לדבר עליהם. אז אני רוצה להקריא לך משפט מאחד מהם. ויחי מתושה לך אחרי הולידו את למך 280 שנה ושבע מאות שנה, ויולד בנים ובנות, ויהי כל ימי מתושה לך 69 שנה ותשע מאות שנה וימות. נו באמת.
אוקיי, אני אמרתי התנך, ואתה בחרת את הפסוק שאני הייתי מביא לך. אבל זה לא רק הפסוק הזה, אוקיי? אתה בחרת את מתושלח.
כי מתושלח הוא עשי, אבל יש לפניו, כלומר, גם למח וחנוך, ואברהם ושרה שחיים חיים ארוכים.
יש, זה לא רק זה, יש אובססיה. אתה בתנך יש לך מלא שמות, וגיל התמותה שלהם. והגילים האלה הם אדירים. יש פרשת חיי שרה. מה זה פרשת חיי שרה? שרה חיה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, והיא נפטרה וקברו אותה, ואז זה עובר הלאה.
כן.
יש אובססיה בנושא של הגילים, ומה שמעניין שאתה שואל דתיים, אוקיי, ואני שואל אותם, מה דתך על הגילים האלה? וזה אנשים שמאמינים בכל מילה בתורה. כן. על זה לא. לא ידעו לספור, לא ידעו לחלק, ספרו חודשים, ספרו שבועות, נכון?
כן, או שהזמן היה אחר בתקופה ההיא, או שזה, כל מיני, כן, כל מיני אפולוגטיקות שנועדו להסביר את זה.
בדיוק, ולאנשים האלה כתבתי בארץ, אז הם לא קוראים את זה לפני כמה שנים.
יש, אגב, יש אנשים שאומרו לך, כן, אז אנשים חיו כל כך הרבה שנים.
ואני אומר, אולי זה נכון.
כלומר, אני שאלתי אותך, מה זה, בהנחה שזה מופרך, אתה אומר, אולי
אז,
לא?
אז אני אומר ככה, אנחנו מצאנו, וזה לא רק אנחנו מצאנו באוכלוסייה שלנו, אבל זה מאושר בכל הטבע, שיש החלפה בין פוריות לאריכות חיים. יש אפילו יצורים שאתה יכול להכר אותם, או יש להם אפילו גם עברי מין נשים וגברים, כל מיני ניסויים כאלה. אתה מונע מהם את הפוריות?
זאת אומרת, פחות צאצאים, יותר אריכות כן, ימים?
כן.
אוקיי.
עכשיו, אנחנו מצאנו שלדור הזה של בני 100 יש פחות ילדים, מאשר לאנשים שחיו באותה תקופה איתם.
כן.
מה זה אומר מבחינת גנטית? שאם לאנשים האלה יש גנים לאריכות חיים, אבל יש להם פחות ילדים, זה לא טוב לאבולוציה. אנחנו מאבדים את הגנים לאריכות חיים.
כן.
אוקיי? בכל דור יש פחות ילדים. בדרך כלל האבולוציה אומרת, מה, מצאנו תכונה טובה?
אנחנו נפיץ ילדים, אותה.
יותר
נפיץ
ילדים, אותה, נכון. יותר מוצלחים, נכון. או זה ההפך. אז תחשוב עכשיו ההפך. עכשיו, קח את זה, ולך אחורה, שאנחנו צריכים ללכת אלפי שנים אחורה, פתאום מסתבר שאולי היו גנים לאריכות חיים רבים מאוד, אוקיי? ואולי אנחנו איבדנו אותם, ואולי באמת אנשים הגיעו לגילים יותר מופלגים. אגב, אני לא מאמין בזה, אוקיי? אני לא מאמין בזה, כי יש לנו עדויות שאורך החיים, בכל ההיסטוריה, בכל המאה אלף או 400,000, אנחנו מתווכחים על אבולוציה של בני אדם,
כן.
שזה היה בין 20-30.
כן. Okay?
זה לא אמר שלא היו סקנים, תמיד היו סקנים, כן. כמה סקנים הם היו, אנחנו לא יודעים. עוד דבר מעניין שכתוב בתורה, בפרשת נוח, אז זה פחות או יותר די קרוב לאיפה שראיתם.
נכון, כן, אני בסוף הפרשה ואז בא נוח.
בדיוק, אז נוח, אז אתה יודע, אלוהים לא היה מבסוט מבני אדם, התחמם עליהם נורא, רצה להרוג אותם, ובאותה פרשה כתב, ואני החלטתי שחיי בני אדם יהיו 120 שנה, מפה עד 120 בא.
כן.
זאת אומרת, אנשים חושבים זה בגלל משה, משה באמת הוא זה שחי 120 שנה, אבל זה כתוב בפרשת נוח. עכשיו, אוקיי, יש שם הבול, נוח חי 960 שנה, ואברהם 175 שנה, וכולם, כל אבותינו חיו, המסכן היחיד היה יוסף, מסכן 110 שנים.
כן.
מה שמראה שלהיות באדמיניסטרציה של פרעה לא היה כל כך
יעקב
טוב.
יעקב שחי הרבה אומר על עצמו, הרי מעט ורעים היו ימי שני חיי. כלומר, מעט יחסית למי, אתה שואל.
כן, כן בדיוק, כן. בדיוק. אז האובססיה הזאת היא מעניינת. אז אתה יודע, כל אחד קורא את הפסוקים בתנך שהוא רוצה, אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר שרציתי לדבר על התנך. ואני אקדים ואומר שאנחנו בלי שאני אדבר על המחקר ועל התרופות שאנחנו מפתחים, כל אדם יכול להטיב את הבריאות שלו ואת אריכות הימים שלו בלעשות מקסימציה, מקסימיזציה.
כן, כן, למקסם, כן, למקסם, כן, זה בסדר.
בארבע דברים. התעמלות פעילות גופנית, בתזונה, בשינה, ובמעורבות חברתית, social connectivity, אוקיי?
כן.
כל אחד מהדברים האלה יש לו רקע ביולוגי, ואתה יכול לשפר את הבריאות והכל, אני לא אומר איך, אבל אתה יכול לשפר את הבריאות בזה. עכשיו, למה קין הרג את אבל? קין גידל פירות וירקות.
כן.
ואבל גידל
מסר. כן.
מסר, אוקיי? והם הביאו את המנחה, והתורה כותבת, אלוהים לא אהב את הפירות והירקות, אוקיי? וקין נורא התבאס, ואלוהים אומר לו, תרגע, והוא לא נרגע, הוא הרג את אבל. עכשיו, אני אומר, אני מרגיש פה את הכהנים, שהם רצו סטייקים, אוקיי?
כן.
כי אם היית כותב את התורה עכשיו, לא היית כותב את זה ככה, הרי יש בתורה כל כך הרבה דברים של בריאות, אבל היית כותב ההפך.
מנחתו של קין הייתה מתקבלת, ולא מנחתו
המלאת
בקולסטרול הרע של הבל.
מי יודע, היינו יכולים למנוע את הטרגדיה הזאת, אוקיי? אז כן, זה הסיבה שהבאתי את התורה, כי האובססיה לאריכות חיים והנושא של בריאות.
עכשיו, דיברנו, בעצם הזכרנו שני דברים בהקשר לתורה. אחד, זה באמת הגיל המופלג שהרבה מאוד אנשים שמוזכרים בתורה מגיעים אליו, והאם זה הגיוני או לא. העניין השני הוא מה שאתה קורא לו בצדק האובססיה. למה בעצם מספרים לנו מה הגיל של כל אחד? מה אכפת לי בין כמה היה אברהם במותו?
אני לא יודע, אבל איכשהו אובססיה נכנסה לי גם, בסדר?
כן, כלומר, היא נשארה איתנו עד היום, אתה אומר.
אני חושב, כשאני הייתי צעיר, כשאני הייתי בן 12, אני ידעתי שמשהו היה שונה ביני ובין החברים שלי. החברים שלי היו מסתכלים על הסבא והסבתא שלהם, ואומרים, מאיפה הם הגיעו? מה קרה להם, אוקיי? מה, שואה? אני יודעת, כל מיני סיפורים. ואני איכשהו הבנתי שאני הולך לראות כמוהם, אוקיי? ושזה בעיה ביולוגית הכי גדולה, גם כשהלכתי לצבא וגם כשהלכתי לבית ספר לרפואה, זה לא נכון, למדנו על קולסטרול, אני יודע מה הקולסטרול שלך, אני לא רואה את הקולסטרול, הלחץ דם שלך, אני לא יודע, אבל אני רואה את הגיל שלך. למה, ואגב, כשאתה עולה בגיל, גם עולה על הקולסטרול, וזה, אז
בדיוק.
למה יש את התהליך הביולוגי? זה נראה לי הדבר הכי חשוב ברפואה תמיד. ואם אפשר לעשות משהו בקשר לזה.
כן. כשאנחנו מדברים על, על אורך חיי האדם, אני מנסה לשאול פה שאלה, שאלה בעצם פילוסופית, אבל אולי גם שאלה מדעית. האם חיינו נגמרים משום שיש דבר ושמו מוות שמחכה לנו, או חיינו נגמרים כי לחיים יש איזה קצבה והיא נגמרת, אז היא נגמרת?
אין תוואי הנחיה למוות שלנו, אוקיי? זה לא נקבע מראש. יש תהליכים שקורים שהם תהליכים ביולוגיים, אבל המוות לא נקבע בראש. תראה, נחזור לאבולוציה.
כלומר, בעצם מה שאתה אומר, תיאורטית, אין מניעה שנצליח לגרום לכך שיצור חי יחיה, מה, לנצח?
אני לא יודע, תראה, חיי אדם, אני מדבר עכשיו על מדע, אוקיי? מה הטווח המקסימלי של חיי אדם, מבחינה סטטיסטית? 115 שנה, אולי זה באמת 120 שנה, אוקיי? כן. 115, כי גם היה מישהו שחי 122 שנה, ו-119 שנה, אוקיי? אבל סטטיסטית 115 שנה. ואנחנו מתים לפני גיל 80, אוקיי? בארץ אנחנו דווקא די בסדר, כן. אבל גיל 80. אז יש לנו 35 שנים, שיש לנו יכולת, מבחינת הספיסי שלנו, מבחינת זאת שאנחנו בני אדם, שאנחנו צריכים לנצל, ואני אומר, בוא נתרכז על זה. אם אתה שואל אותי, אם אפשר יהיה לפרוץ הלאה, אז אני חושב שכן, אבל לא היום.
אני שואל, מה בעצם קורה בגיל 115, כלומר, למה אתה אומר, זה פוטנציאל המקסימום שלנו כרגע?
יש תשובות ביולוגיות ותשובות פיזיקליות, אוקיי? החוק השני של
תרמודינמיקה,
תרמודינמיקה, כן. אוקיי? שבסופו של דבר החומרים שלנו הם לא מחזיקים מעמד. אני חושב שזה גם הסבר מסובך, כי יש עניין, האנטרופיה עולה, אוקיי, אבל האנטרופיה היא במערכות פתוחות ולא במערכות סגורות, אבל יש גם הסברים ביולוגיים, אבל חלק מההסברים הביולוגיים זה בדיוק מה שאנחנו מתקנים עכשיו. אני לא יודע אם זה יעזור לנו לחיות מעל 115 שנה, זאת אומרת, יש, אני חושב, אתגרים נוספים, ואני חושב שהדרך שלנו לחיות מעל 115 שנה, היא לגמרי תהיה אחרת. אנחנו נעצור את הזקנה, כשאנחנו בני 20, אוקיי? כל שנה נבוא לביקור, נקבל איזה טיפול, או חודשים, או אולי שנים, נקבל איזה טיפול, ונהיה קצת פיטר פן יותר. הזקנה תהיה כל כך איטית, שבזה אנחנו כבר נעבור את המחסום.
אפילו כשאמרת נעצור את הזקנה בגיל 20, אז מיד עולה לי השאלה, למה בגיל 20? כלומר, למה שלא נעצור אותה כבר בשלב שבו אפשר להשפיע על גנטיקה אולי של עובר ברחם אמו?
בהחלט. זאת אומרת, דבר ראשון, ההזדקנות מתחילה אחרי הפוריות, אוקיי? ברגע שיש שתילה ברחם ומתחיל התאים הראשונים מתחלקים, אוקיי, מתחילה הזקנה. אני חקרתי המון את הזקנה בזמן ההיריון, אני יכול לשנות דברים בהיריון ולשנות את הזקנה והמחלות אחרי זה, ככה שהשאלה לגמרי במקום, אבל הסיבה שאני אומר בני 20 זה דבר ראשון, אתה יודע, יש תהליכים, לא כל מה שטוב לזקנה, טוב לצעירים וההפך, אוקיי? גם מבחינת ההתפתחות, יש בהתפתחות דברים שהם בעצם לא טובים לזקנה, אבל אתה צריך להתפתח עד גיל 20, בשביל זה אני אומר, זה קצת מורכב יותר, אבל אתה צריך לא להתערב בפיתוח, אלא אם כן, יש לך גנים שמסכינים, ואז אתה תוכל להתערב איתם, אוקיי? אבל אתה לא רוצה לעשות תהליכים מרכזיים שחשובים לבגרות שלך, אז אני, הדמיון שלי אומר לי, שכשאתה גומר את הפיוברטי שלך, אוקיי? אז אנחנו צריכים לשנות את הזקנה.
אדם שעוסק באופן כל כך ממוקד, במניעת מחלות ולמעשה בערכת חיים, כמה הוא עסוק בשאלה הפילוסופית של השפעה אפשרית של הצלחה שלך, אם אתה מצליח במה שאתה מנסה לעשות, אתה במידה רבה משנה את החברה האנושית ואולי את המין האנושי.
ללא ספק, אבל השאלות שאני מקבל הן יותר קריטיות, אוקיי? אז בוא אני קודם אגיד לך מה מצאתי במחקר ואני אענה לך על השאלה.
שמחה.
האנשים בני מאה שלי, זאת אומרת, השאלה הראשונה הייתה, תגיד, הם נעשים חולים כמו כולנו אחרי גיל 60, והם חיים חולים יותר זמן, או האם
אצלהם בבריאות טובה, כן.
והתשובה היא שהם חיים, זה לא רק שהם חיים בבריאות טובה, תראה, כשאני התחלתי ב-1998, זאת אומרת, הבני מאה נולדו ב-1800 משהו, החברים שלהם, הכיתה שלהם, מתה בממוצע בגיל 40, זאת אומרת, הם כבר הכפילו את אורך החיים.
כן.
נכון שהם הגיעו לגיל 40, אז זה כבר 60, אבל לא משנה, זה אריכות חיים מופלאה. עכשיו, אני השוויתי את הבריאות שלהם יחסית, אז יש לי במחקר אותם ואת הילדים שלהם, שיש להם גנים לאריכות חיים,
כן.
אוקיי? ויש לי את אלה שנשואים לילדים שלהם. אלה שנשואים לילדים שלהם, אם אין להם אריכות חיים במשפחה.
הם מעין קבוצת ביקורת בעצם.
הם קבוצת ביקורת, הם גרים באותו
זה. הם חיים את אותם חיים, אבל...
בדיוק. אוקיי, אז כשאני משווה...
אלא אם נניח שאנשים בעלי גנים לאריכות חיים, יש להם איזה נטייה לבחור בני ובנות זוג, שגם להם יש את הנטייה הזאת.
נכון, אבל הדוגמה אצלי זה לא היה הולך ככה. אם הייתי יודע שהחותנת שלי הייתה הולכת להיות עם אריכות חיים, אני לא חושב שהייתי מתחתן עם אשתי, אבל לא ידעתי. לא ידעתי, אבל זה נכון. יש מושג שהוא מבלבל גם אותנו בזקנה, שקוראים לו assortative mating. שאומר, אם אתה מעשן, אתה תתחתן עם מעשנת, אם אתה שמן, תתחתן עם שמן, אם אתה עני, תתחתן עם ענייה,
כן.
אוקיי? ולזה יש השפעה.
אנשים מחפשים את הדומים להם בהרבה השפעה, מובנים.
אבל אם יהיה לך אריכות חיים או לא, אני לא חושב שאנחנו...
לא, השאלה אם יש לנו איזה מנגנון שאנחנו לא מודעים אליו, שיודע לזהות את הדבר הזה,
יכול
לא יודע, באמצעות חוש הריח, או
לכתדע. אז תראה, אז בכל זאת, קבוצת המחקר הזאת, אוקיי, כן. של הנשואים, הם מקבלים מחלות 20-30 שנה לפני הבני 100, אוקיי? אנחנו בדקנו אצלנו, עשינו הרמוניזציה לעוד קבוצה, התוצאות מאוד, זאת אומרת, זה אנשים שחיים הרבה והם בריאים הרבה. אבל זה לא הדבר המעניין. יש להם מה שקוראים contraction of morbidity, יש ירידה, צמצום בתחלואה, איך זה? צמצום כן. בתחלואה.
כן.
והם חולים, שבועות או חודשים בסוף החיים שלהם. לא כמונו שאנחנו חיים 5-8 שנים בסוף החיים. 30% מהבני מאה שלי אין להם מחלות.
כשהם מגיעים לסוף הדרך, זו תקופה קצרה יחסית ונגמר.
בדיוק. עכשיו, ה-CDC, ה-Center of Disease Control בארצות הברית, הסתכל, הוא מסיבות אחרות, הוא מסתכל על כמה עולה התחלואה בשנתיים האחרונות של החיים. לפי גיל.
כן.
אלה שמתים אחרי בני 100, המחיר של התחלואה הוא שליש מאלה שמתים בגיל 70. זאת אומרת, לא רק המחקר שלנו,
אלא גם נתוני האמת
ברור,
של...
ברור, כן, כן, שהם לא, ואתה יודע, וכשהם היו בני 70, הם לא הלכו לרופא בכלל, אוקיי? כי הם לא היו חולים.
כמה אנשים, כלומר, איזה שיעור באוכלוסייה מגיעים מעל גיל 100?
אחד... כשהתחלתי 1 ל-10,000, ועכשיו חושבים 1 ל-5,000, כי אנחנו מקבלים קצת יותר כאלה ביונים, או אני קורא להם לא פתולים, אוקיי? יש להם כבר קוצב לב, עברו משהו, הטכנולוגיה עזרה, אבל גם הטכנולוגיה שעוזרת, אתה לא מגיע לבין 100 בדרך כלל, אוקיי? למרות שאתה יכול להינצל בדרך. אוקיי, עכשיו, מה שאני סיפרתי לך, קרוי בשפה הכללית, לא הרפואית, הכללית, longevity dividend. זאת אומרת, זה שאתה בריא, בריא, בריא ומת, יש לזה השלכות כלכליות גדולות. עכשיו, בא לפני שנה, בחור בשם אנדרו סקוט, שהוא פרופסור בלונדון ביזנס סקול,
כן.
ואומר, אתם לא יודעים על מה אתם מדברים. מה קרה? הוא אומר, תראה, אתם אומרים שהבן אדם הזה לא בבית חולים. אוקיי? Okay, יפה מאוד. אבל מה הוא עושה? הוא נוסע, הוא קונה, הוא בונה בתים לילדים, אז יש משהו שקוראים לו ערך כלכלי, economical value, שהוא יכול למדוד. הוא אומר, זה בסדר גודל, אם אנחנו נשנה את, את התחלואה בשנתיים, אוקיי,
משהו... זה לא רק שהוא לא עולה לנו בימי אשפוז, הוא...
הוא תורם לכלכלה.
תורם לכלכלה.
כן. ו, וזה מחיר אדיר, זה 360 טריליון דולרס בעשר שנים, הוא ממשיך ואומר, 10% מזה יפתרו את הגלובל וורמינג גם, אוקיי? אז אני חושב שזה, המחקר הזה היה הפתח שלנו, ללכת עכשיו לפוליטיקאים ולעשות לובים ולהגיד לכם, אין לכם ברירה, כי החלק הרפואי הוא ההוצאה הכי גדולה בעולם המערבי, אוקיי? אין דבר שעולה עליו, 40-40% מקופות מסוימות. אם אנחנו יכולים לצמצם את זה, זה החיסכון הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות. אז אני חושב שזה לא רק, שזה טוב לבני אדם, שזה מה שחשוב לי, זה גם טוב לכלכלה. ואני גם חושב שאין ברירה, תראה, בסין יש דור שהיה לו ילד אחד, נכון? כן. לשני הורים ילד
כן,
אחד.
והם במשבר קשה במובן הזה.
כן, והילד גם לא לידם. אז מה אתה עושה עם, עם הזוג הזה? אתה חייב להפוך אותם ליותר בריאים. אין לך, הם, פיליפינים הם לא יביאו.
כן.
אוקיי? אתה חייב להפוך אותם ליותר בריאים. אז אנחנו חייבים לעשות את זה.
אבל אמרת באיזשהו אופן שבריאות וחיים ארוכים משמעם כנראה פחות ילדים, אז באיזשהו אופן אתה מחליף משבר במשבר.
זה נכון, ובהחלט משבר הילדים, אבל אני אומר, בסדר, אין לי פתרון לפוריות או לסקס פה, אבל אם זה המצב...
זה העסק של חוקרים אחרים.
אתה צריך, אבל אתה צריך לשפר את הבריאות שלהם, זה תוכנית שאני יכול לעבוד איתה.
כן, כשדיברנו על הספרים שתבחר, אז הספר השני שבחרת הוא Leadership של הנרי קיסינג'ר, בעצם הספר האחרון של קיסינג'ר, זה נראה לי כמעט ברור שחלק מהפיתוי מבחינתך הוא גילו של קיסינג'ר, כאשר הוא כתב ופרסם את ספרו.
בדיוק, בדיוק.
כן.
תראה, אחד הדברים שאנחנו לא רוצים לשנות, כשאנחנו מטפלים בזקנה, זה את ה-wisdom. אוקיי? אני תמיד אומר, אם אנחנו נמחוק כל מיני דברים ונשנה את הדברים, אנחנו לא רוצים את ה-wisdom, וזה גם רלוונטי אגב לנשיאות ארצות הברית, במידה מסוימת או אולי לחלק מהקנדידטים, אנחנו רוצים, אף אחד לא היה יכול לדבר אלינו יפה באוקטובר כמו ביידן, נכון? בגלל שהיה לו הבנה כל כך מורכבת וברורה של הדברים. קיסינג'ר היה כתב ספרים עד גיל 100 ועבד עד גיל 100.
כן.
וכשאתה בריא ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, החיים הם נפלאים.
כלומר, אתה מאלה שמסתכלים נניח על שני המועמדים לנשיאות ארצות הברית, ששניהם אנשים בגיל מופלג יחסית למה שהיה מקובל בתקופות קודמות, ואתה לא נחרד מזה? רוב האמריקאים אומרים, יש לנו שני מועמדים מבוגרים מדי.
אז אני ביקשו ממני להאריך את זה בבחירות הקודמות,
כן.
ואני הערכתי את זה.
מאז הם הזדקנו בארבע שנים.
כן, מאז הם הזדקנו, ואני אגיד לך למה אני לא מעריך את זה עכשיו, למה אני סירבתי לדבר על זה עכשיו. גם בבחירות הקודמות, היה לי המון מידע על שניהם, אבל היו שלושה דברים שהיו חסרים לי אצל טראמפ. והיה ברור לי, יש את הבדיקות האלה, הוא לא רוצה שאני ידע.
כן, אוקיי? כן.
אבל אמרתי, בסדר, זה מה שיש, ובנקפור הכרסתי על טקו, אוקיי? מה שאני טקו רציתי...
טקו במובן של הם שניהם שפינים ובריאים באותה מידה.
הסיכוי שלהם להיות בחיים בארבע שנים הקרובות, ולתפקד...
הוא דומה.
הוא היה, כן, הוא היה דומה, והוא היה די גבוה.
כן.
הפואנטה שלי שם הייתה קצת אחרת, אבל, שאין גיל כרונולוגי, יש גיל ביולוגי, אז אל תספר לי את המספרים שלהם. אוקיי?
כן.
זה הדבר השני. הדבר השני, לשניהם היה הורה שחי מעל גיל 90. וזה אומר שיש להם קצת את ה-longevity genes האלה, אוקיי? שעוזר להם. עכשיו, הרגשתי שיש לי המון מידע על ביידן וכלום על טראמפ. אז מה, אני אתנפל על ביידן? זה לא פייר.
משום שהם לא משחררים את הנתונים הרפואיים. כן.
הוא פנטסטי, הוא ג'יניוס, אוקיי, איך הקוגנישן שלך? I'm a stable genius, הוא אומר, אוקיי? אני לא רוצה, אני מדען, אם אין לי מידע, אני לא רוצה לדבר.
כן, הזכרת את ההורים שלהם שחיו מעל גיל 90, כמה הגנטיקה היא קריטית, וכמה מטרידה אותך העובדה שבעצם ברגע שאנחנו אומרים שהגנטיקה היא קריטית, אנחנו מכריזים בזאת על היעדר אפשרות לייצר שוויון בין בני אדם בנושא הזה.
הגנטיקה היא לא קריטית.
היא לא קריטית.
לא. אם אתה, התשובה הנכונה במבחנים בגריאטריה, גם בארץ, כמה הזקנה היא גנטיקה וכמה היא הסביבה? 20% גנטיקה, 80% הסביבה. אוקיי? עכשיו, זה מאוד פשטות, בגלל שזה לא ש-20% הולכים לצד הזה של החדר ו-80% שם, זה אינטראקציה. כן. אוקיי? הסביבה היא אינטראקציה. בוא נגיד, אם הייתי יודע את ה-20% של הגנטיקה, הייתי יכול למנוע את הסביבה, אוקיי? הסיבה שאני מתעסק בגנטיקה, כי הגנטיקה של בני 100, שהם 1 ל-10,000, היא אחרת. ואצלהם אני רוצה למצוא גנים לאריכות חיים. ולמה אני רוצה למצוא גנים לאריכות חיים? כי אפשר לעשות תרופות. לא טיפול, רוב הגנטיקה שלנו, אם אנחנו מוצאים מה הבעיה, אנחנו מייצרים תרופות. חלק יותר קשה, חלק...
כלומר, אם תזהה את הגנטיקה הייחודית שלהם, תוכל לבוא אליי או למישהו שאין לו את הגנטיקה הזאת, ולהגיד, קח את הכדור הקטן הזה, ותהיה כאילו יש לך את הגנטיקה של בני 100.
בדיוק, וזה לא לבני 100. שמעון פרס בא אליי, לקראת סוף ימה, מה יש לך בשבילי? ואני אומר, you're it. זה, אותך אני מנסה לחכות, אין לי משהו בשבילך, נכון? ואנחנו, יש כמה תרופות שיוצרו על סמך המחקרים שלנו, או אני רוצה לא על סמך, אבל בעזרת המחקרים שלנו, זאת אומרת, גנים של אריכות חיים שמצאנו, וכבר יש תרופות שעברו, אתה יודע, FDA approval ודברים כאלה.
כן.
אז תראה, פעם היינו עושים מחקרים על חולדות ואחברים, והיינו אומרים, וואו, מצאנו דבר מעניין, בוא נעשה תרופה לאנשים. לא הצלחנו, אוקיי? 95% נכשלנו, חלק בגלל שעכברים הם לא אנשים,
כן.
וחלק ניכר זה שאת כל המחלות של הזקנה, למדנו על עכברים בני חודשיים. ואני אמרתי לך, יש ביולוגיה של הזקנה.
כן.
הם עשו את זה לדבר הלא נכון, ולא כל דבר שעובד בצעירים עובד בסקנים. אם אתה עכבר, אני אדאג לך. אוקיי? גם אם אתה עכבר עם אלצהיימר, אני יכול לטפל בזה. זה לא שייך לאנשים כרגע.
כן.
אוקיי? וחלק מזה בגלל שלא התייחסו לפלטפורמה הנכונה בעצם, שאתה צריך לתת את הביולוגיה, לא רק לדעת את הביולוגיה, אתה גם, הביולוגיה נהפכת פתאום למה שאתה צריך לפתח. אוקיי? אתה צריך לפתח את הדברים שיצרו לך את הזקנה, ואז לא יהיה לך אלצהיימר.
העניין הוא שמורכבות של מחקרים על בני אדם, גם ברמה האתית, היא הרבה יותר גדולה, אני מניח.
כן, ההשפעה יותר גדולה, אבל תראה, יש הרבה מחקרים והרבה משתתפים, זאת אומרת, המספרים שלנו גדלים, יש המון נתונים.
סוג המניפולציות שאתה יכול לעשות, היא מוגבל.
לא, אז אני אומר, לא צריך מניפולציות.
אוקיי.
תראה, יש לנו כמה רעיונות לג'ין תרפי, אוקיי, לזקנה, אבל אני לא חושב שצריך אותם כרגע, אוקיי? אני חושב שבעתיד אולי כן, כרגע לא. יש לנו המון דברים שאנחנו יכולים לפתח כדי לטעום את הזקנה. עכשיו, יש עוד דבר ביולוגי נורא חשוב. יש לנו בזקנה משהו שקוראים hallmarks of aging. לא causes, לא mechanism, אבל hallmarks of aging. איך אתה נעשה hallmark of aging? אתה מראה שזה מתקלקל בזקנה, וכשאתה מתקן את זה במעבדה, או לא משנה איך, החיות שלך חיות יותר בריאות, וזמן יותר ארוך. מה שמעניין, שאתה יכול לטפל, יש 14 כאלה כרגע, זה מתפתח יותר, 14.
כלומר, 14 סמנים כאלה שאתה אומר לי, אם מתקנים את זה, זה שינוי מהותי.
כן. ואתה לא צריך את כולם ביחד.
כמתים למשל, כמתים זה hallmark of aging?
לא, אני לא רוצה לדבר על כמתים היום.
אוקיי.
למרות ש, תראה, אחד הדברים, כן, בוא אני אדבר
על כמתים. רגע שאתה לא רוצה לדבר על כמתים, מיד המאזינים רוצים לשמוע על כמתים.
בוא אני אדבר על כמתים, שכנעת אותי. חלק מההולמרקס האלה, אוקיי, שהם הולמרקס של בעצם התאים שלנו, הם שייכים לכל איבר, אוקיי? גם לאור. עכשיו חברות האור באות אלינו ואומרות, אנחנו רוצים לפתח את התרופות שמעכבות את הזקנה בתאים של האור. זאת אומרת, זה מאוד שייך. אני יותר מנסה להתרחק מזקנה זה על קוסמטיקה. למרות שאני חושב שהגוף צריך להיות טוב ואתה צריך לראות טוב, זה בסדר, אוקיי? אבל אני מנסה להתרחק מהקוסמטיקה.
כן.
קיסינג'ר לא היה יפה גם.
כן, לא, השאלה שלי, נניח שמצאת את הדבר שמונע מהאור שלי להתכמת, האם בזה שיפרת את הבריאות שלי גם בעוד מקומות, ובעצם זה מעיד על כך שהצלחת להעט את תהליך ההזדקנות שלי, או שזה האור הוא האור ודברים אחרים הם דברים
לא,
אחרים?
לא, זה צריך ללכת ביחד, אבל בוא אני אגיד לך דבר נורא מעניין, וסותר את מה שאמרתי, אמרתי לך, אני חושב שזה הולך ביחד, שקצת סותר. היה לנו תמונות של כל הבני מאה, והילדים שלהם, ואלה שנוסעים לילדים. ועשינו שיתוף פעולה עם חוקרי אור בסטנפורד, ושלחנו להם את התמונות, ואת התמונות הם הכינו שהם כיסו את האור, רק האור היה. הם כיסו את העיניים, כיסו את השיער, רק האור היה. והם הביאו צוות והראו להם תמונות, ואמרו, תגידו מה גיל האור, אוקיי? גיל האור של הבני מאה היה בממוצע 26 שנים פחות מגילם. עכשיו, אמרו להם שיהיו גם בני 100, הם לא ידעו ששליש הם בני 100, זה כן. לא היה, אוקיי? כן. אבל 26, האור נראה 26 שנים בממוצע פחות מהגיל שלהם. אז לקחנו את זה, והיה לנו את הגנטיקה שלהם, אוקיי? היה לנו את כל ה... לא את הכל, אבל היה לנו
הרבה מידע גנטי.
ואמרנו, אוקיי, בוא נראה מה הגנטיקה שאחראית אצל אנשים שהגיל, האור שלהם הוא הרבה יותר צעיר מהגיל הקרונולוגי שלהם. ומצאנו שלושה גנים שהם קיימים באור, אבל השלושה גנים האלה הם לא היו הגנים לאריכות חיים. אז במחקר הזה הגנים של האור הם לא הגנים של אריכות חיים.
אין להם השפעה בעצם על אריכות החיים.
אבל מבחינה ביולוגית זה, התשובה היא כן.
בחרת את הספר של קיסינג'ר שעוסק במנהיגים, והזכרנו את ביידן, והזכרנו את קיסינג'ר, והזכרנו את טראמפ, והזכרת את שימון פרס. האם אריכות חיים היא גם מפתח להנהגה טובה, או שבאופן טבעי אנשים שיש להם את כוחות הנפש להיות מנהיגים, הם פשוט אנשים שהגנטיקה שלהם מחיה אותם יותר שנים?
זו שאלה טובה, ואני שואל את עצמי גם על ניצולי שואה. אוקיי, האם הגנטיקה, יש לי ניצולי שואה בני 100, אז האם הגנטיקה שלהם לאריכות חיים זאת שאפשרה להם to survive?
לשרוד גם בתנאים קשים.
או, יש עוד תיאוריה מאוד מעניינת בזקנה, וגם נכונה בזקנה, שקוראים לה הורמיסיס, שאתה צריך להיכנס ללחצים, וכשאתה נלחץ ללחצים, אתה מעלה מנגנונים שאחרי זה עוזרים לך בזקנה. הדוגמה הכי טובה להורמיסיס זה פעילות גופנית, אתה יודע, ריצה.
כן.
אוקיי? ריצה זה בעצם לא הגיוני. אתה מעלה כל מיני תהליכים של חמצונים, אתה פוגע בשרירים, יש לך יותר דלקות, כל מיני דברים כאלה. לעומת זה, ריצה זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות לאריכות חיים. אז...
אם זה לא הורג אותך.
כן, בדיוק. אז אני שואל, האנשים האלה עברו לחצים מאוד גדולים. אוקיי? בהמון קטעים מהחיים שלהם, האם זה שיפר להם גם את היכולת? כי הם חיים ארוכים. האם זה שיפר להם יכולת? יש שם יוצא מן הכלל אחד בספר, וזה סעדת.
כן, שנרצח.
כן, שנרצח. אחד הדברים...
אגב, מששת המנהיגים שהוא מדבר עליהם, יש לך איזה מועדף?
כן, יש.
זה קונרד אדנאואר, מרגרט תאצ'ר...
לא, יש לי. אני רק רוצה להגיד על סעדת, אני אעבור מסעדת.
כן.
מה שלמדתי על סעדת, שהוא עבר מחמאס לעושה שלום, אוקיי? זה מאוד מעניין. אני לא ידעתי כמה אפל וכמה האידיאולוגיה שלו הייתה שונה.
בתקופה מוקדמת בחייו, כן.
בתקופה מוקדמת. אתה יכול להגיד על רבין אותו דבר. אגב, בפרק, גולדה לא הייתה אחת מהמנהיגים האלה, אבל בפרק של סעדת, יש על מסע הדילוגים שלו, והוא מספר, גולדה הייתה לוקחת אותי למטבח שלה, והייתה מתייחסת אליי כמו האחיין הטיפש שלה. והייתה מסבירה לה את ההיסטוריה וזה, וננסי אשתי הייתה אומרת, תגיד, תעזוב אותה כבר, מה אתה זה? הוא אומר, את צריכה להבין, היא חושבת שהיא נושאת את כל ההיסטוריה היהודית על הכתפיים שלה, יש לי מאוד ערכה, אני לא יכול להפסיק אותה. תראה, המנהיג שהוא ויש לזה קשר לעבודה שלי גם, ליקואניו.
כן.
אוקיי? המנהיג סינגפור. של סינגפור.
כן.
שאחרי מלחמת העולם השנייה, הוא קיבל לבנים, סינים, מלזים והודים, צבעים אחרים, תרבויות אחרות, דת אחרת, שפה אחרת, ותראה מה קרה, אוקיי? זה פשוט סיפור מדהים.
אני מודה שגם בעיניי הפרק עליו הוא היה הפרק המעניין ביותר בספר הזה, אבל תהיתי אם זה לא משום שזה האדם שהכי פחות מוכר לי משורת המנהיגים הזאת. כלומר, איכשהו קונרד אדנאואר, הפרק עליו מחבר אותו מאוד לסיפור של ישראל ושל השואה ושל השילומים ודברים מהסוג הזה, וטאצ'ר מוכרת לי וניקסון מוכר לי, כלומר, הסיפור שלו הוא סיפור יותר מיוחד במובן זה שהוא רחוק ממני.
היית מאוד. בסינגפור?
לא הייתי בסינגפור.
אז תראה, ממשלת סינגפור ביקשה ממני לייעץ להם, אוקיי? ואמרתי להם, תגידו לי לייעץ על מה? תשאלו אותי שאלות, אני לא רוצה לבוא וזה. אז אמרו לי, יש תרופה שאני משתמש בה כטול ל-FDA בשביל לקבל אישור לטפל בזקנה.
כן.
אולי נדבר על זה, מטפורמין. והם אומרים לי...
זאת התרופה של הסוכרת?
כן.
אוקיי, אז
לא תכף נדבר. לא תרופה של סוכרת, תרופה של זקנה שנהפכה לסכר.
כן.
הם אומרים לי, האם לשים מטפורמין במים? אוקיי? עכשיו, התשובה היא לא, אוקיי? אבל תראה, יש מישהו שיכול לשבת... וללכת ולשאול שאלות... ויכול גם לעשות, אם הייתי אומר כן, והיו מסכימים על זה, היה מטפורמין במים, אוקיי? יש עוד דבר...
זה אולי בין השאר משום שבסינגפור המשטר הוא לא בדיוק משטר דמוקרטי, ולכן תהליכי קבלת החלטות יכולים לעשות שם, נגיד, בצורה פחות כאוטית מכפי שהם קוראים במדינות אחרות.
אני קצת חושב על זה אחרת. דבר ראשון, לכולנו יש בעיה עם הדמוקרטיה. יש לנו עכשיו מנהיגות שאנחנו לא יכולים לשנות אותה אם נרצה, נכון? כן. יש בעיות עם דמוקרטיה. סינגפור היא דמוקרטית מבחינה זאת שיש שם 6 מפלגות.
כן.
ואני חושב שיש כמה בעיות מה המפלגות עושות, אבל בעיקר שלסינגפורים טוב ויותר טוב, מאז שהם נוסדו כל פעם יותר טוב. ואני חושב כל עוד יותר טוב, יש פחות אנשים איזשהו דברים. מה שאמר, בקשר לזה, מה שאמר ליקואן יו לקיסינג'ר, שאני חושב שהיה מעניין ורלוונטי גם לזמנים שלנו ולמה שקורה באמריקה, הוא אומר לו, אני מאוד מודאג מאמריקה, מזה שכל אדם צריך להגדיר את עצמו, אוקיי? הוא אומר, זה יהיה מאוד מפריד, זה יהיה מאוד דיווייסיב, שכל מה שאתה צריך, אתה צריך שידעו שאתה, שיכבדו אותך, שאתה הומו, שאתה זה, או שאתה היא, או ששי, דברים כאלה. הוא אומר, אני חושב שמה שאנחנו צריכים קודם כל, זה משהו שמאחד אותנו ואת המדינה שלנו במה שאנחנו רוצים.
זה כור ההיתוך של בן גוריון, זו הממלכתיות של בן גוריון.
הוא אומר, ואחרת אנחנו פשוט נהיה בקבוצות שכל אחד... נעלב מהשני, וזה קצת מה שקורה.
כן, בהחלט. לא, רציתי לחזור לתרופה, כלומר, אז הזכרנו את התרופה, שאני אמרתי תרופה לסוכרת, ואמרת לי, לא, מה פתאום זו תרופה לזקנה שעוזרת לסוכרת?
זה תרופה, זה בעצם צמח, זה הפרנץ' לילאק, אבל זה לא האקסטרקט של הלילאק ממש, הוא קצת משונה, ושזהו תרופה, הוא לא...
קודם כל, איך מגלים בכלל שהדבר הזה קשור למשהו ש...
אז זהו, אז בין 1920 ל-1950, היו אמהות או מישהו שאמר, תשמע, תיקח את התרופה הזאת, אוקיי? יש לך דלקת פרקים, תיקח את התרופה הזאת. יש לך שפעות, תיקח את התרופה הזאת.
אבל תרופת סבתא, מה שאנחנו קוראים.
תרופת סבתא. ואז התחילו גם לעשות מחקרים על זה, ואז ראו... אתה יודע מה, מי שיש לו סוכרת, זה מוריד לו את הסוכר. ואז זה בעצם אומץ לסוכרת, ולמזלנו, במשך 80 שנה, שהתרופה הזאת הייתה ה-first drug of choice לסוכרת, פתאום מתברר, אנשים שלוקחים את התרופה הזאת, יש להם פחות מחלות לב, יש להם פחות סרטנים, יש להם פחות אלצהיימר, יש להם פחות ירידה ביכולת הקוגניטיבית שלהם, והם מתים פחות. אוקיי, התמותה, אתה מודד תמותה ב5 שנים, הם מתים 36% פחות.
כן.
זה פחות או יותר הגדרה של תרופה נגד זקנה. עכשיו, כל המחקרים האלה עשו, אני לא צריך לעשות מחקר חדש מבחינה זאת. הסיבה שלקחתי את מטפורמין זה ככלי, לשכנע את ה-FDA, שאייג'ינג זה משהו שאפשר...
לטפל בו.
כן, שהוא פלקסיבל. בעצם זה repurposing, אוקיי? אנחנו רוצים, מה זה?
לשנות את המטרה של התרופה.
כן, להוסיף מטרה לתרופה. וברגע שאתה עושה את זה, אני חושב שאנחנו נתחיל להתקדם מהר מאוד, זה התרופה הכי זולה בשוק.
כלומר, קודם כל יש פה את העניין הפסיכולוגי, בכלל לשכנע את הממסד הרפואי ולהגיד להם, תשמעו, גם זקנה היא, לא נקרא לזה מחלה,
זקנה היא גורם הסיכון להמון מחלות.
כן, זקנה היא מצב, ובמצב הזה אפשר לטפל באמצעות תרופה, ואת התרופה הזאת מצאו, איך אמרת, אמהות בשנות ה-50, אגב, מקבוצות אוכלוסייה מסוימות.
זה בצרפת היה, בעיקר באירופה, במרכז אירופה.
אוקיי, אז יש לנו איזה תרופת סבתא, וגילינו שהיא עובדת על המצב הזה, עכשיו מה, עכשיו צריך לממן אותה לכל, נניח במדינה כמו ישראל שיש בה ביטוח בריאות ממלכתי, אז צריך להכניס אותה לסל התרופות.
אז אחד הדברים הגאונים בגישה הזאת, שזאת התרופה הכי זולה בארצות הברית, אוקיי? אז חברות הבריאות, הקופות חולים, לא התנגדו לזה, במיוחד אם יש תוצאות שמראות שאתה מוריד המון מחלות וגם את התמותה, אוקיי? זה בסדר. זה נכון שבהמשך יבואו תרופות יותר יקרות. אגב, יש 4 תרופות כאלה, מטפורמין, זאת שפגש, יש 4 תרופות כאלה, שאנחנו יודעים שגם במעבדה בתאים...
על בסיס אותו צמח.
לא, 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 סליחה, תרופות לא, מטפורמין 1, יש עוד 4 תרופות, 4 תרופות סך הכל, שאנחנו יודעים הכל, שהן משנות את ה-Hallmarks of Aging, שכשאת נותנים אותם לעכברים חולדות, הם חיים יותר ארוכים ויותר בריאים, ושבמידע באנשים על ניסויים שעוד פעם נעשו, אתה נותן אותם למחלה אחרת, אבל הם מטפלים במחלות אחרות, והם מורידים את התמותה הכללית, לא את התמותה מהמחלה, אלא את התמותה הכללית. זאת אומרת, יש לנו המון דברים כאלה, רק צריך... זה מבוסס על דבר מאוד פשוט, האם הזקנה היא מחלה, אוקיי?
אז אמרתי דבר... קודם, היא מצב, לקרוא למצב אוקיי. זה יותר...
אני נגד, דבר ראשון...
אז אתה רוצה לקרוא למחלה.
דבר ראשון, אמרתי שהזקנה היא האמא של כל המחלות,
אוקיי.
אבל אני לא רוצה לקרוא לזקנה. למה אני לא רוצה לקרוא לזקנה? אני רוצה לעזור לזקנים?
כן.
הזקנים לא רוצים שנקרא להם חולים. כשקראנו להם חולים, תראה מה עשינו בקובד. שמנו אותם בזה, בידדנו אותם באיים, הם לא יכלו לראות את הדברים. הזקנים לא רוצים להיות חולים, ולא כולם חולים, אוקיי?
כן.
גם ה-FDA לא רוצה לקרוא לזקנה מחלה. גם ה-ARP, שזה ה-retirement, גם לא רוצה לקרוא לזקנה מחלה. ואני גיליתי, לא צריך, אנחנו לא צריכים. המחקר שלי במטפורמין זה למניעת, אנחנו לוקחים את זה בשביל למניעת, cluster of age-related diseases, okay. גם המחלות של הזקנה. הם יכולים לקרוא לזה מה שהם רוצים, אנחנו נקרא לזה זקנה, זה לא משנה, לא צריך להכיס אף אחד.
ברגע שאתה אומר, זו תרופה למניעת, או להורדת הסיכון לסרטן, התקפי לב, סוכרת, וכן הלאה וכן הלאה, אז בסדר, אז יש פה הרבה מאוד מחלות שנכנסות לרשימה הזאת. ולמה לא במים?
תראה, דבר ראשון, כרגע, יש המון תרופות שאנחנו מסכימים, וכרגע הדבר ה... עיקרי זה אנחנו לא רוצים להרוג אף אחד on the way to success, אוקיי? אז אנחנו נהיים זהירים.
לא, אז אתה אומר כרגע מטעמי זהירות אני לא שם, אבל תיאורטית, כלומר, אם הסינגפורים צודקים בהשארתם, ואם יתברר אחרי כל הבדיקות שהתרופה היא אכן נהדרת כפי שאתה מניח, אז אולי כן במים.
אז אתה יודע, אני עשיתי תרגיל דומה, הייתה שאלה דומה לגבי סטטינים, אתה יודע, טיפול לקולסטרול,
כן.
וזה היה מעניין, הרופאים לא אוהבים את זה. הם אומרים, רגע, לפעמים יש הפרעות בתפקוד כבד, לפעמים יש את זה, לפעמים יש בעיות בשריר, אנחנו רוצים להיות אחראים על זה. ואני מבין את זה. גם במטפורמין, 3-6% מהאנשים יפתחו שלשולים.
Okay.
הם מפתחים שלשולים כי חסר להם נשא, שמכניס את המטפורמין לתאים, ואז זה נשאר במערכת העיכול, אוקיי? אם תשים את זה במים, אז כל האנשים האלה ישלשלו. אז אני לא, כרגע לא בעד זה.
וכאן נכנסות בעצם שאלות של מדיניות בריאות הציבור. כלומר, מה יותר גרוע, שיהיה אחוז מסוים של אנשים שיהיו להם תופעות לוואי שתצטרך אחר כך לטפל בהן, או שיהיו המון אנשים שיזניחו ולא ייקחו את התרופה, אם אתה מספק אותה באופן אישי ולא שם אותה במים.
נכון. עכשיו, יש משהו, יש סיפור נורא יפה על מטפורמין, שגם מסביר לך למה זה לא רק לסכרת. אומרים, התרופה לסכרת גם מאריכה חיים? לא, כי תרופות אחרות של סכרת לא עושות את זה, אוקיי? אז התרופה הזאת עושה את זה. אבל יש דבר נורא מעניין. בזמן COVID, 9 מחקרים מסביב העולם, פרסמו את אותו דבר בעצם, שאנשים על מטפורמין פחות בתי חולים ופחות תמותה.
כלומר, הקורונה פגעה בהם פחות?
כן. אז באמריקה, זה מה שקוראים association. זה בסדר, זה מעניין, אבל זה לא מוכיח שום דבר, אולי היה להם משהו אחר. אז עשו מחקר בארצות הברית, שנתנו את המטפורמין בקונטרול, ומנעו 50% מהתחלואה, 50% מהתמותה, ו-60% מהלונג קוביד. אוקיי? זה התרופה הכי טובה, זה אנשים שיש להם קוביד חיובי. אוקיי? תוך 3 ימים, לא מעל 3 ימים. לוקחים מטפורמין, זה התרופה עכשיו הכי פופולרית בארצות הברית, לאנשים שיש להם קוביד, נותנים להם מטפורמין.
כמה אנשים כבר לוקחים את התרופה הזאת פשוט כדבר יום ביומו?
אנחנו לא יודעים, אבל 10 מיליונים. והסיבה היא שהסיילס של מטפורמין בכל העולם עולה באחוזים רבים והסכרת לא. גם התרופות לסכרת השתנו, מטפורמין היא רק תרופה אחת מהרבה אחרות, אז...
כלומר, מזה שהמחירות עולות למרות שאין עלייה בסכרת, אז אתה אומר, אז למה אנשים קונים את זה? כנראה...
ואני רואה, אתה יודע, אני מקבל 100 אנשים ליום שאומרים לי, תן לי מטפורמין, או אני רוצה להשתתף במחקר.
אגב, כמה זה קל לקחת את... כמה זה... זמין וקל לכל אדם.
אתה צריך רופא, אבל אתה יכול להזמין באמזון. רק שבאמזון הם לוקחים הרבה, כי הם לא הם פי 10 מהמחיר.
כן.
זאת אומרת, פי 10, הם לוקחים דולר לתרופה שעולה 5 סנט, אבל זה עדיין לא יקר.
יש כבר, נניח, שוק שחור של הדבר הזה, כלומר, אתה יודע שיש אנשים שמשיגים לעצמם חבילות גדולות כדי שיהיה להם לעתיד, או שזה...
תראה, כששואלים אותי, אני אגיד לך פשוט את הניסיון, אני לא רוצה, אני יכול לרשום מרשמים, אני לא רוצה לרשום מרשמים.
אתה לוקח את התרופה, נכון?
אני לוקח, אבל אני לא רוצה לרשום לחברים שלי, וזה אני לא רוצה לרשום, אבל אני אומר להם כזה דבר, אני שולח להם 2 מאמרים, ואומר להם, זה מה שאתם כותבים לרופא שלכם. אנחנו היינו רוצים לקחת את התרופה, מה דעתך? עכשיו, הרבה רופאים מתקשרים אליי, אומרים, לא ידענו. מה קרה? ויש רופאים, אולי הרוב, שאומרים, אין לי זמן לבולשיט הזה, אבל החולה רוצה,
נרשום.
זה תרופה זולה, טובה, נרשום לו את זה.
כן.
100% הצלחה, אגב.
כן, 100% הצלחה?
כן.
כלומר, בעצם אתה אומר לי, תשמע, כך גם, מאיזה גיל אני צריך לקחת אותה? אני בן 56.
שאלה מצוינת. אז דבר ראשון, אני אשאל אותך, בסדר, אתה בן 56, אבל מה הגיל הביולוגי שלך?
אני לא יודע, תסתכל עליי ותגיד לי אתה.
אני לא יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה בבדיקות.
אני צריך לשלוף לך את בדיקות הדם שלי.
אבל אני חייב להגיד, אתה נראה טוב, אני חושב שהזקן קצת...
כבר היה שווה להזמין אותך.
אבל אתה נראה טוב. אל תדאג, אני אומר את זה לכולם.
לא חשבתי אחר.
אני התכוונתי דווקא. אז אמרתי כבר שיש דברים שטובים לסקנים ולא טובים לצעירים וההפך.
כן.
כשאתה צעיר, אל תיקח מטפורמין. מה זה צעיר? אני לא יודע, אבל כל המחקרים הם מעל גיל 50.
אוקיי.
אוקיי? זה הגיל הצעיר. למשל, אחד מהדברים שמטפורמין עושה, הוא מוריד את רמת הורמוני הגדילה. אגב, יש הורמון גדילה אחד, אבל הרבה הורמוני גדילה, אוקיי, כשיש לך רמה גדולה של הורמוני גדילה, זה טוב לך כשאתה צעיר, זה טוב לך לשריר, זה טוב לך להתפתחות, זה טוב לך לפוריות, זה טוב לך, זה מוריד גם קצת טסטוסטרון. שני הדברים האלה הם טובים בזקנה, אבל הם לא טובים כשאתה
צעירים.
אז אתה צריך קצת זקנה, אוקיי? את השבירה של הזקנה, משהו צריך לקרוא לך כדי שאתה תתחיל לטפל בזה. אבל לפני המחלות, כן? אבל משהו.
כן. אני בטוח שיש בין מאזיננו החשדנים יותר כאלה שאומרים, רגע, מה פרופסור ברזילאי מרוויח כל פעם שנמכר כדור של התרופה הזאת? הוא מוכר אותה כל כך חזק, שבטח יש פה איזה... מי מרוויח מהדבר הזה?
זה, התרופה הזאת היא גנרית, אוקיי? מיוצרת על ידי כמה חברות בהודו. אף אחד מאיתנו לא מרוויח על זה, כלום, זה העניין, שאנחנו באנו ל-FDA ואמרנו, אנחנו מדענים. אוקיי? ויש לנו תרופה, אפילו לא דיברנו על מטפורמין, כי לא היינו צריכים לדבר על מטפורמין, כי יש להם את הוויב שלהם שאומר מה יש מטפורמין. אוקיי? אין לנו אינטרס כלכלי, יש לנו אינטרס ציבורי, אנחנו רוצים לעשות את הניסוי הזה, תגידו לנו, אנחנו לא רוצים לעשות את הניסוי, ותגידו לנו, הייתם צריכים לעשות משהו אחר, אז בוא נסכים על הניסוי. וזה היה בסדר גמור. אין לי שום אינטרס כלכלי.
אתה מכיר היטב את הזירה האמריקאית שבה אתה פועל. למיטב ידיעתך, בישראל יש כבר מודעות לתרופה הזאת, וגם בישראל יש כבר קבוצה גדלה שמשתמשת בה?
כן, כי יש המון, יש המון שמודים בזה גם בפומבי. גבי ברבה, שאני מקווה שאני לא קלקלתי לו, אבל...
זה כבר היה כתוב באיזה עיתון, אני חושב.
היה כתוב בעיתונים.
כן, אני חושב.
הוא לא היחיד. אני רוצה להגיד שבישראל יש את המרפאה הראשונה בעולם, שהיא longevity medicine, אוקיי? היא נפתחה בשיבה, ציפי שטראוס היא המנהלת שלה, דוקטור ציפי שטראוס, ויש לה... היא גיסה את הרופאה הכי טובה בעולם ללונג'ביטי, קוראים לה אבלין יודית בישופ, היא התגיירה בינתיים, וזה מקום מצוין שבו הרעיון זה לעשות מקסימיזציה לכל מיני דברים, ולהתחיל להתערב כשזה לפני שאתה חולה.
אגב, כשאתה מסתכל, שוב, אתה עובד הרי עם הרבה חוקרים והרבה ממשלות בכל העולם. יש הבדלים מנטליים או תרבותיים בין, בשאיפה של אנשים במקומות שונים לחיות יותר?
אני חושב שבכל חברה, אני תמיד מקבל... אבל זה טבעי, נכון? זה אחד הדברים. רגע, אבל זקנה טבעי. מה טבעי? מה טבעי פה בחדר, אוקיי? מה זה טבעי? אנחנו עשינו הרבה דברים. תראה, אמרתי שאורך החיים שלנו היה 20-30 שנה במשך 100,000 שנים, עד 150 שנה האחרונות.
כן.
ושילשנו את אורך החיים שלנו, אוקיי? מה עשינו? איכשהו הסתדרנו עם החקלאות, ניקינו את המים, בנינו ביוב.
היגיינה ואנטיביוטיקה, עשינו... כן.
כן. אבל המון, בשביל זה אני אומר, prevention, המניעה זה הדבר היחיד. אז בוא עכשיו נתקענו במחלות, בוא נמנע את המחלות האלה, וזה הדרך הטובה לעשות את זה.
אבל אתה לא מזהה איזה מין מצב שבו נניח, היפנים רוצים לחיות יותר, וההודים רוצים לחיות פחות, או האירופים רוצים לחיות...
לא, אז זאת אומרת, לא, זה, אני לא חושב, תראה, יש... אחד מהאויבים שלנו זה אנשים שהם immortalist, אוקיי? הם מדברים על זה, הם לא רוצים למות.
כן.
יש כל מיני דברים שאפשר להתמודד עם זה, כולל שהם מקפיאים את עצמם, נכון? דברים
כן,
כאלה.
כן.
הם בשבילי רעש, אוקיי? כי אני לא כזה, אוקיי? אני לא כזה. אני אומר, אוקיי, מה דעתך שאני מבטיח לך להיות בריא עד גיל 85 ואתה לא מתעורר בבוקר? אתה קונה את זה? אגב, אני קניתי את זה, איך שזה אני מתקדם לגיל, אני קצת רוצה קצת להתפקח על זה.
אולי 98 בכל זאת.
אני רוצה קצת להתפקח על זה, אבל זה הקונספציה שהציבור צריך לדעת. ואנחנו לא אימורטליסט, ואנחנו לא רוצים להבטיח שאתה תחיה יותר מעל גיל 115.
אתה לא רוצה שיחברו אותך לכל מיני תנועות של AI, וכל מיני תנועות של אדם ביוני, וכל הדברים מהסוג, ותודעה בענן, וכל הדברים מהסוג הזה.
בדיוק, למרות שעל תודעה בענן זה אולי הספר השלישי, אבל אני לא רוצה. תראה, אני נבחרתי להיות נשיא האקדמיה שלנו, של הג'רוסיינטיסט, של האנשים
מתעסקים בגיל המאוחר. כן,
בביולוגיה. לוגים של הזקנה, ברופאים של הזקנה. והאתגר שלי זה מצד אחד להיות מאוד נלהב על הפוטנציאל שלנו ועל ההתקדמות שלנו, ומצד שני לא לעזור לאנשים שעושים כל כך הרבה רעש ומקלקלים לנו. אתה יודע, יש אדם, בריאן ג'ונסון, אני לא יודע אם הוא קיבל כיסוי פה, הוא משקיע 20 מיליון דולר בבריאות שלו, שזה כולל דם צעיר מהבן שלו, ו-115 תבלגים, והוא מדבר שטויות, והוא עושה ניסוי רק על עצמו, שזה לא ניסוי, ניסוי רק על עצמך זה לא, כן. זה לא ניסוי. ואני בעיקר דואג, המון עושים פולו, מה אם הוא ימות? זה עוד יותר גרוע יהיה.
כלומר, זה ישפיע לרעה על המחקר שלך, כי אנשים יגידו, אה, זה שטויות, זה לא עובד הדברים האלה.
בריין ג'ונסון לא הצליח, איך אתה תצליח, נכון?
כן. בחרת את המאהב של א' ב' יהושע כספר שלישי. הוא לא קשור לזקנה, ככל שאני זוכר, ואני זוכר את עלילת הספר. הוא כן קשור למצב של מלחמה. כן? זו סיבת כן. הבחירה, אני מניח.
אני אתן לך עוד סיבה, ואיך זה מתקשר למחקר שלי.
המאהב קורה, רק נאמר, בתקופת מלחמת יום כיפור בעצם.
כן, המאהב ביום כיפור, הוא פורסם ב-1977, והוא על
ספרו הראשון, אם אני זוכר נכון, של א' ב' יהושע, או אחד הראשונים בוודאי.
אני לא זוכר. עכשיו, בספר הזה, יש מוסכניק, יש לו מוסך וערבים במוסך, ויש לו בת דאפי. לדאפי יש חברה שקוראים לה אוסנת. לאוסנת יש אח בצבא שהוא חובש, ואבא שהוא בחור קטן כרח והוא פרופסור בטכניון.
כן.
עכשיו, לאחותי אוסנת הייתה חברה דאפי. היא ב-1982 נעשתה ידועה, אני לא רוצה להגיד לזה ידוע, דפנה קרמון, אני לא יודע אם השם הזה אומר משהו, אבל היא ב-82, כשהתחילה מלחמת לבנון, היא הייתה בלילה חזרה מהחבר שלה שיצא לצבא, ולקחו את הערבים והביאו אותה לוואדי.
בחטפה.
כן. בחיפה.
ונרצחה.
אוקיי. אז דפנה קרמון, יש לה חברה אוסנת, אני, האח שלה, הייתי חובש בצבא, האבא שלי היה פרופסור בטכניון.
קטן וקרח?
קטן וקרח.
כן.
בקיצור, צירוף המקרים היה מוזר. עכשיו אני אומר, היום, אם א' בת יהושע, זיכרונו לברכה, אם א' בת יהושע היה, יכול להשתמש בצ'אט GPT, והיה אומר, אני רוצה למצוא איזה משפחה, בוא נקרא לבחורה דפנה, ותכתבו לי קצת על החבר'ה הזה. אז הצ'אט GPT היום היה יכול אולי לעשות את זה, הוא היה מסתכל והיה עוקב, ומי דפנה, מי דיברה, ומי החברים, ולראות את המשפחה, אפשר היה לייצר את זה, היום, אוקיי?
כן.
ב-1977, זה צירוף מקרים יותר מדי לא ברור. אז יותר רציתי להגיד על האפשרות שלנו היום, אבל אני רק רוצה להגיד לך, נפגשתי עם א' ב' יהושע, רוצה גם לדעת על הזקנה, לפני... כן. בעשר שנים האחרונות, ואמרתי לו, תסלח לי, דפנה, אוסנת, אח.
כלומר, שאלת, הצפת לו את צירוף המקרים הזה?
כן, אמרתי לו, מאיפה זה? והוא מחייך. ואני אומר לו, מה אתה מחייך? והוא מחייך, עושה לי עם הגבות, ולא ענה לי. אוקיי, הוא לא ענה לי. יש שם תיאור שלדפנה מהחלון יש, היא רואה מישהו שבלילה כותב במכונת כתיבה. אז כאילו, אני חושב שהוא הסופר, והיה לו איזשהו מידע.
כלומר,
הוא היה באזור שלנו.
אתה מניח שהוא, אתה יודע שהוא גר באזור
שלנו? כן, הוא גר באזור שלנו. כן, אני יודע, אני הכרתי אותו.
הבנתי. כלומר, אתה מניח שבעצם אתה מופיע כאחד מגיבורי, כמובן, העלילה... העלילה שונתה בספר, אבל כן. שגם אתה מופיע בספר כן. המאהב.
ואני אומר, היום אפשר, אני משתמש ב-GPT בשביל... אני משתמש ב-GPT, אבל אתה יודע, GPT לא עונה לי מה אני עושה... אם אני שואל מה אני עושה, הוא יגיד לי. אם אני אומר, מה אני צריך לעשות עכשיו, הוא לא יודע להגיד לי. כרגע, אוקיי? הוא לא עוזר לי מהבחינה הזאת. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על המאהב, והסיבה שקראתי אותו עוד פעם. אני בחיפה הייתי, אז הייתי שמאלני, נכון? בנק ובחור. וכשקראתי את המאהב, אתה יודע, זה להגיד שאתה...
קראת אותו במקור כשהוא יצא?
כן, ב-77 קראתי
כן,
אותו.
כן, אוקיי.
כשאתה אומר, לא, אנחנו צריכים להבין אחד את השני, אוקיי? זה דבר אחד, אבל בעצם להיכנס ולהבין אחד את השני, זה הרבה יותר קשה, אוקיי? ובמאהב הוא עבר דוגמאות איך הערבי רואה אותנו, ואיך אנחנו רואים את הערבים, וזה היה דוגמאות כל כך ברורות, שאתה מרגיש, וואו, אני באמת לא חשבתי על זה, אוקיי? וזה היה ב-77, ומאז, אתה יודע, בא רבין וזה, אבל מאז אני מרגיש שאנחנו כל כך אחורה.
כן, המצב לא השתנה לטובה, נאמר.
המצב לא השתנה לטובה.
בניגוד למחקר הזקנה, שמצליחים לקדם אותו, את היחסים בין יהודים לערבים בישראל.
Some things are the same.
כן, אנחנו מתקשים לקדם.
כן.
ניר ברזילי, תודה רבה.
תודה לך, היה כיף.
הכיפות והשועל, תודה שאתם עדיין כאן. התחייבתי כבר לפני כמה שבועות לשאלות ותשובות. וזה עוד לא קרה, פשוט כי היו הרבה אורחות ואורחים שרצינו לדבר איתם. ארז יואלי, מיכל נגן, אורנה לנדאו, אניטה שפירה, תום סגב, אייל חולת, אגדי היימן, ניר ברזילי. כל זה בקצת יותר מחודש. כל זה. אבל מכתבים נשלחים, כך שמתישהו מאוד בקרוב יהיו גם שאלות ותשובות. אבל עד אז, אקריא מתוך מכתב אחד, מייל אחד שכתב לי חיים פינטו, הנה. חזרתי לתחילת הפיד, כך הוא כתב, חזרתי לתחילת הפיד של הכיפות והשואל, להזין מחדש, בסוגריים חייב לציין שחל שיפור ניכר, שם סיימת את ההסקט הראשון, הוא כותב עם שיר, וכך הבטחת לסיים גם את שאר ההסקטים. להיכן הלך המנהג הטוב הזה? שאלה טובה. להיכן הלך המנהג הטוב הזה? כבר כמה שבועות שאנחנו מנסים לחדש אותו, בגלל המכתב של חיים פינטו. אז הנה, גם השבוע, הנה קטע משיר של דוד אבידן, שיר שנקרא איזה סקס אפיל יש למשוררים זקנים. די ברור למה בחרנו דווקא אותו דווקא היום. במאי של השנה הבאה, כלומר, עוד פחות משנה, ימלאו 30 שנה למותו של דוד אבידן. בקה בן אדם, בקה את הלומך, בקה אותה מרגע לדתך, את אימת גופך הקלה, את ידיעת עוצמתך המתפוררת. ועכשיו הם מביאים לך רופא, רופא הם מביאים לך. אם יש בך עדיין כוח לצעוק, אמור להם, אמור, במלוא אחריות, במלוא יעילות, מטרי קולך עייפים. לא רופא רבותיי, לא רופא, אלא תליין. סדרת ההסקטים של הכיפות והשואל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. דולב אזולאי מעברית זכאי לתודה, יעל לוינובסקי שעורכת ומפיקה זכאית לתודה, ניר ברזילי שטרח ובא, הקדיש לנו פרק קצר מביקור קצר בישראל, זכאי לתודה גדולה. בואו לבקר אצלנו בקיפשו.com, kipshu.com, שם תמצאו את כל ההסקטים שלנו וגם את כל הספרים שלנו, ואם נוח לכם, עשו אותנו אורחים קבועים באפליקציות ההסקטים שלכם. כבר יש לנו אורחים לשבועות הבאים, בקרוב נדבר כאן על הרצל. הרצל, ההוא עם הזקן, והבטחנו שאלות ותשובות, אולי זה מה שיבוא אחרי הרצל, ונדבר בקרוב גם על קולנוע. שמתם לב ששבוע הספר וחודש הספר? בטח ששמתם לב, זו הזדמנות להצטייד בספרים כולל בספרים של הכיפות והשואל. קודם כל אפשר בקליק, באתר שלנו, kipshu.com. באתר שלנו יש מבצע מיוחד לחודש הספר למי שרוכש את שני הספרים האחרונים שלנו, גם את היום השמיני של מיכה גודמן, וגם את ההיסטוריה רשומון של גדי היימן. היום השמיני, מיכה גודמן, ההיסטוריה רשומון, גדי היימן. שני הספרים האלה נמצאים גם בחנויות הספרים, וגם בדוכנים של שבוע הספר, מה שתחליטו. נעצור כאן, אנחנו חוזרים כמעט כל שבוע, גם בגשם, גם בחום, גם במלחמה, גם בשלום, הלוואי, הלוואי שיבוא שלום, אנחנו כאן כדי להתפנות לשעה של השחת דעת מענייני היומיום, ושל הרחבת דעת בעיצומו של היומיום, מאחלים ניצחון ושלום, מתפללים לניצחון ושלום, להשתמע.